ברוכים הבאים להסקט חוצה שומרון. אני אביחי פרץ. האורחת שלי היום היא בת אל שוורץ. בת אל ונדב שוורץ הם המייסדים של חוות אל נווה שבצפון השומרון. יחד הם שומרים על 4,000 דונם של אדמות מדינה מפני פלישה פלסטינית. הצטרפו אליי למסע עם זוג רגיל לגמרי, שבלילה חורפי אחד מחליטים לעזוב הכל ולצאת לשליחות ציונית לשמור על אדמות המדינה. זהו מסע של אמונה, עקשנות, סבלנות והרבה מאוד בוץ. חוצה שומרון, פרק רביעי, הנה מתחילים. טוב, אז אני רוצה להגיד שלום לבת אל שוורץ.
שלום, שלום.
אני בנסיעה בדרך לפה הגעתי דרך העיר חריש, משם נסעתי לכיוון היישוב חרמש, ובדרך לחרמש חתכתי נכון. באמצע הדרך לשביל אפר של קילומטר 200.
יפה.
בוצי.
מדויק.
והגעתי לחוות אל נווה.
ברוך הבא.
תודה, תודה. עכשיו, אני אשמח שתספרי לי לאן הגעתי, כי לפי הגוגל יש 156 ביקורות בגוגל וציון של 4.9, ואני מרגיש שהגעתי לאולם אירועים הכי טוב באזור. אז תספרי לי קצת לאן הגעתי.
אז חוות אל נווה, הקמנו אותה בעלי ואני לפני 5 שנים בדיוק. יש לנו עדר של כבשים, אנחנו יוצאים למרעה כל יום. המטרה של החווה היא בעצם לשמור על כל המרחב הפתוח מסביב. יש לנו 4,000 דונם של אדמות מדינה, עם חוזה מרעה, שבעצם אנחנו מסתובבים כל יום בשטח, יוצאים למרעה 8 שעות ביום, מ-5 בבוקר עד 1 בצהריים. מסתובבים בכל המרחב פה מסביב, יוצרים נוכחות יהודית, מונים השתלטות של הרשות הפלסטינית על האדמות האלה. וזהו, אנחנו גרים פה משפחה אחת, יש לנו 2 ילדים, דבש שהיא בת 4 וארז שהוא בן 1.5 שנה. יש פה המון מתנדבים שבאים לעזור לנו. היום יש פה בחור אחד שגר איתנו, בן 15, עוזר לנו, יוצא למראה, עושה את כל העבודות, מה שצריך. שבתות מגיעים לפה בדרך כלל המון חבר'ה, גם לעזור, להיות איתנו, לשמור בלילה, להוציא מראה, כל מה שיש בחווה, כל המבנים. עכשיו אנחנו יושבים במועדון, בצריף, יש פה את המטבח, יש פה את הדירים, הכל בנינו בעזרת המתנדבים.
את אומרת שעליתם לפני 5 שנים.
כן.
בת כמה היית שעליתם לפה?
אני הייתי בת 23, נדב בן 24.
נשואים.
נשואים, נשואים שנה.
עליתם עם ילדים?
לא.
ילדים עוד בילדים.
כן, זוג צעיר.
מה מביא זוג צעיר, בני 23, לא יודע, מאיפה הגעתם לפה? איפה גרתם לפני כן?
אז גרנו לפני בקרני שומרון, שזה יישוב גדול ובורגני, אפשר לומר. תמיד היינו מאוד מחוברים לשומרון, לנופים של השומרון. יש את נחל קנה שנמצא ממש מתחת ליישוב שבו גדלנו, שהיינו מטיילים בו הרבה. והיינו רואים את הנוסע, אני הייתי נוסעת לאולפנה בקדומים, ותמיד היינו רואים את ההשתלטות על המרחבים הפתוחים. בעצם היישובים מוקפים בגדר, וכל מה שבין היישובים, בתחושה, לא שלנו, למרות שיש המון אדמות שהן אדמות מדינה בהגדרה, ושטחי C, אבל אתה מרגיש לא בנוח להסתובב, ואתה רואה את ההשתלטות על כל המרחב הזה, אבל זה היה משהו שעוד אז לא ידעתי שזה, לא ידעתי כל כך כמה, כאילו רק מה שראיתי בעיניים, אבל לא ידעתי כמה זה מכוון ומתוקצב על ידי האיחוד האירופי ועוד המון המון גופים בעלי אינטרסים.
אז אם אני מבין נכון, גדלת בקרני שומרון?
גדלתי בקרני שומרון.
ואת נוסעת ומסתובבת ואת רואה שהפלסטינים הולכים ובונים בתים, והיישוב הוא תמיד מתוחם בתוך איזשהו גדר.
נכון, אז זה מין משהו שהיה בי וגם בנדב ובעלי, גם תמיד מאוד אהבנו בעלי חיים, נדב היה לו ביישוב, היה לו כמה עיזים שהוא גידל, ו הכרנו ששנינו רכבנו על סוסים, שנינו היינו רוכבים על סוסים, וככה גם הכרנו. אז היה לנו את החיבור הטבעי, גם לבעלי החיים, גם לנוף ולמרחב. לא תכננו להקים חווה, אני התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית.
קלאסי.
כן.
קלאסי.
נדב היה השתחרר מקבע, ותכנן ללמוד פיזיותרפיה. תכננו גם לקחת איזה שנה של לטייל בארץ, לעשות את שביל ישראל. סך הכל כאילו לא, תכננו להיות די זוג נורמלי. והיינו מתנדבים הרבה בשומר החדש, שזה ארגון שעוזר לחקלאים בכל הארץ. היינו מתנדבים בעיקר בגליל, בכל מיני, עוזרים לכל מיני חקלאים לשמור על שטחי המרעה, מגנבות. ואז גם הבנו איך שומרים על השטח באמצעות מרעה.
שזה, תפרטי על זה קצת, כי זה היה לי חידוש. זאת אומרת, אני לא הבנתי, כשסיפרת לי על המקום, לא הבנתי מה הקשר בעצם בין מרעה לבין שמירה. כי אני מכיר שמירה, אני מכיר במושג הצבאי, יש עמדות, יש רובים,
נכון.
זה שמירה.
אז יש למדינה המון דרכים לשמור על השטחים שלה. יש באמת, הצבא בעיקר שומר על הגבולות, על דברים כאלה. יש שמורות טבע נגיד, שפקחים שומרים עליהם, לפעמים מקימים מפעלים או כל מיני דברים בנקודות שרוצים לייצר שם נוכחות, ואחת הדרכים, מקום המדינה עוד, זה חקלאות. שיטה ידועה, אתה שם חקלאי, שומר על אלפי דונמים, בחוזה שלנו אנחנו מחויבים לצאת למרעה, אם אני לא יוצאת למרעה, אז אני לא מקיימת את החוזה שלי, כאילו זה גם זכות וגם חובה, אני מקבלת את השטח, אני יכולה להשתמש בו למרעה, ובעצם ככה המדינה יודעת שיש מישהו שמסתובב פה, ויש עיניים בשטח, אני מסתובבת כל יום במרחב, אם עכשיו אני אחליט לאכל את העדר שלי בחציר, ולא לצאת למרעה, כי יכול להיות שזה יותר משתלם,
יותר נוח,
יותר נוח,
גשם,
כן, אז אני לא עומדת בחוזה שלי. אז זו שיטה גם בנגב, גם בגליל, וגם ביהודה ושומרון, בעצם לשמור על המרחב הפתוח. ואנחנו פה זוג אחד שגר פה, משפחה אחת, עם עדר של כבשים, שומרים על 4,000 דונם, שזה שטח עצום רק בשביל להבין, אם תיקח עכשיו בית פרטי, עם גינה, עם חצר, חצי דונם, בית ככה מכובד, זה בעצם אומר, 4,000 דונם זה כמו 8,000 בתים כאלה, 8,000 משפחות, עיר.
המאזינים לא רואים, אבל מולנו ממש יש מפה של חוות אל נווה, ובמפה רואים את היישוב חרמש, שנמצא ממש ממול.
דרומית אלינו, היישוב הכי קרוב.
ורואים את היישוב חרמש, יישוב קטן, שטח יחסית קטן, מגודר, ומולו רואים את השטח צבוע בכחול של חוות אל נווה, ורואים שרק השטח הצבוע שנמצא בתחומי החווה, או כל השטח הכחול הוא אדמות מדינה, זה ממש פי 10 בערך בגודל, אם לא יותר, וזה דבר מדהים.
זה דבר מטורף. וגם עוד משהו שהשטח בעצם, אנחנו נמצאים בתוך יער, השטח נשאר טבעי, גם בעלי החיים פה, אנחנו במיוחד מה שהגענו לכאן, שאחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו שומרים על השטח, גם על הטבע. כשהגענו לפה היינו רואים הרבה מלכודות של ציידים מהכפרים פה באזור, היו צדים ציפורים וצדים צבעים, ומאז שאנחנו פה, יש פה מי שאוהב ציפורים, מוזמן לבוא לראות משהו מדהים, חוויים ואוח ולהקות נודדות שנמצאות פה בחורף, המקום חוזר לחיים בכל המובנים, אז גם זה שאנחנו פה, אנחנו רואים איך זה, גם איך הטבע חוזר לחיים. כן. גם המראה הוא טוב נגד שריפות, כשיודעים לעשות אותו נכון, לא לאכול, לא לחסל שטח מסוים, אלא להסתובב כל פעם באזור אחר, אז הטבע גם צומח טוב יותר. וזה כיף לראות את זה, שבעצם אנחנו, זה טוב שיש יישובים והתיישבות, זה חשוב מאוד, אבל גם לשמור על השטחים פתוחים, לא לבנות בכל פינה, זה משהו שאני מאוד מתחברת
זה
אליו.
זה דבר מעניין, כי בעצם במונח ציונות, מוטבע קודם כל ההתיישבות היהודית כערך, ערך עליון, והתיישבות זה אומר משפחות, בתים, ופה את מציגה בעצם את הדבר הנוסף, שהוא שמירה על אדמות שטח פתוח, אדמות המדינה.
על השטחים הפתוחים.
וזה דבר שאי אפשר לעשות אותו פשוט טכנית. אי אפשר לעשות אותו על ידי בתים, כי בשביל לבנות בתים אתה צריך לתכנן, ואתה צריך לבנות תשתיות.
וגם אם אנחנו לא נהיה פה, הרשות הפלסטינית תבנה על השטח הזה. השטח הזה לא יישאר פתוח. זה משהו שאנחנו רואים, כאילו אם תיסע פה בכבישים, אתה תראה את ההשתלטות המטורפת, צלילה של שבילים, של דרכים, בנייה של בתים, על כל גבעה, איזה בית, איזה משהו, איזה מטע זיתים. אנחנו בעצם רוצים לשמור על השטח הפתוח, בלי שאף אחד יבנה עליו, ישתלט עליו.
אני חייב לשאול שאלה, כי אני משער שזה מה שהמאזינים עכשיו שואלים את עצמם בראש. למה זה חשוב לך? בחורה בת 23, בסדר, אנחנו רואים את הערבים בונים בתים בכל מיני מקומות, את הפלסטינים משתלטים על אדמות מדינה, אבל למה זה חשוב לך?
קודם כל, קיבלתי את החינוך הזה מהבית, התיישבות וציונות וחלוציות וארץ ישראל, סבא וסבתא שלי עלו אחרי השואה, הקימו את מושב נרגלים ליד אשדוד, ההורים שלי הם היו מהראשונים שהתיישבו בקרני שומרון, גם ההורים של נדב גם סבא וסבתא שלו עלו מאחרי השואה ו- והשאירו המון דברים מאחור, ו- וההורים שלו היו מהראשונים שהתיישבו בדולב, ואנחנו הבאים בתור בשרשרת, עכשיו התור שלנו. גם כשרצינו להקים את החווה ואמרנו להורים שלנו שאנחנו רוצים להקים חווה.
מעניין, איך הם הגיבו?
הם מאוד מאוד פחדו, אמרו לנו, לכו תתנדבו אצל אחרים, למה להקים, כאילו, גם כלכלית, חקלאות זה לא הייטק, גם ביטחונית, אנחנו שומרים פה בלילות, תמיד יש משוער, או בעלי, או אני, או מתנדבים שבאים לעזור, עכשיו במלחמה, בכלל, המון הצטות, המון המון אירועים, גם ביטחונית זה מאוד מאוד מפחיד, וגם כל פעם שיורד גשם, ההורים שלי מתקשרים אליי, איך אתם בגשם, לא קר לכם, לא זה, מה אתם עושים, כאילו מאוד מאוד דואגים.
מקודם עשיתי איתך פה סיבוב, והלכנו פה בין אדירים, ובין אדירים יש עכשיו ירד גשם, אז הכל בוץ, והכל ממש שלוליות. ופשוט הלכנו בבוץ ובשלוליות באופן כזה טבעי, לא הפריע לך.
נכון.
לא הפריע לך, ואני משער שזה כולל עוד הרבה דברים בתוך הדבר הזה שנקרא חיים בחווה, שלאדם מן השורה שחי ביישוב, ההורים שלנו למשל, ההורים שלך, שבטח אומרים איך קר לכם, איך הרוחות, והבוץ והגשם והילדים ומה הם עושים. זה, מה אתם עונים לזה? כאילו, למה לא לחיות את החיים הרגילים?
אז קודם כל, מה שעניתי להם אז, כאילו שעכשיו זה התור שלנו, ובאמת ההורים שלנו תומכים בנו, אז הם פחדו וזה, אבל ברגע שהם הבינו שבאמת אנחנו עולים לחווה, הם איתנו ב-100% ועוזרים לנו מלא. וגם אני אגיד לך שכשהגענו לפה לא היה כלום, עלינו עכשיו לפני שנה בדיוק, כאילו בשבט זה שיא החורף, מה שאתה רואה עכשיו בוץ זה כלום לעומת מה שהיה, עלינו, היה פה איפה שאנחנו יושבים עכשיו שזה צריף סגור, בנינו אוהל פרוץ, כשיורד גשם הכל מוצף, היה לנו פה המון המון סיפורים שהניילון עף ברוח ובלגנים ודברים, וגם בשנה הראשונה לא היה בכלל חשמל ומים, לא היה כלום. אז מבחינתי עכשיו, אני מרגישה שכבר התברגנו. אני כבר כאילו אומרים לי, מה זה, איך אתם, מה, עכשיו יש לי פה צריף, יש לי פה...
יש פה מחסה, יש פה...
כן, יש פה, יש לנו פה אח של עצים שאנחנו יכולים להתחמם ממנו, ואני כבר מרגישה שאנחנו כאילו, מבחינתי אנחנו באיכות חיים כאילו הכי גבוהה שיכול להיות, זה באמת כל שנה, משנה לשנה המקום משתדרג ואנחנו... אז אני כל שנה מרגישה את השדרוג, אני לא מרגישה את ה...
איזה קטע. כן. זאת אומרת, אדם, האורח שמגיע לפה, הוא רואה
הוא
צריפים,
מהבית, הוא בא,
הוא בא
כן.
מהבית, הוא רואה,
הוא בא
רואה צריפים,
מהישוב.
הוא רואה שיש בוץ, הוא רואה שאין נכון. שבילים, אבל את רואה את התהליך שעברתם.
אני יושבת פה ואני אני יורד גשם, ואני זוכרת את החורף הראשון שלנו פה, ואני כאילו, אין בכלל מה להשוות, באמת, אז מבחינתי זה...
אבל את אומרת שכאילו עליתם ובהתחלה לא היה כלום, אני מנסה רגע להבין את התהליך למי מהמאזינים שאולי חושב לעשות מעשה כזה. לא יושבים קודם, מתכננים, מארגנים ציוד, כאילו,
זה שאלה מעולה.
אתה עולה ישר, מה, לבוץ, לרוח?
כמו ילדים טובים, היה לנו מחברת, עשינו רשימת ציוד ומה אנחנו צריכים והכל, הגענו לפה והבנו שאנחנו חיים בסרט וזה לא עובד ככה. צריך הרבה הרבה סבלנות, דברים לוקחים זמן. אנחנו בשבוע הראשון כבר קניתי ציוד בשביל לבנות את הצריף שאנחנו יושבים בו עכשיו, בסוף לקחנו 2.5 לבנות אותו, בגלל כל מיני אישורים ודברים ובירוקרטיות, וצריך המון 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 סבלנות. עלינו לפה בהתחלה, עלינו עם המסעית שאנחנו גרים בה עד היום, אז זה הבית שלנו, אז היה לנו איזושהי פינה כאילו בטוחה, חוץ מהמסעית לא היה פה כלום, כיפה, כאילו קרחת יער, השביל שאתה אומר בוץ, היה הרבה יותר בוץ.
אם מישהו חושב, רגע, אני משער שהסדר ההגיוני של הדברים זה רוצים לבוא לשמור על המקום, רוצים להקים חווה מצוין. בואו קודם כל נבנה איזשהו מבנה, נסלול רגע שבילים, לפני שעולים, כאילו נתכנן את זה רגע מראש, ואז אחרי שנה או שנתיים נעלה. לכאורה זה נשמע הגיוני, את אומרת במציאות זה לא עובד ככה.
א', אתה לא יכול לשים פה כלום בלי שבן אדם נמצא פה, כי לא ישאר. אנחנו לפני שהקמנו את החווה, כשרק התחילו לפרוץ את השביל, עשינו נגלה של ציוד של סתם דברים, גלילים של דשא סינתטי, דברים שכאילו יום אחרי זה באנו לא נשאר כלום.
מטורף.
אז אתה לא יכול להשאיר פה כלום בלי לשמור.
הבנתי.
בגלל זה אנחנו גם, אנחנו ערים פה מהרגע הראשון שכלים התחילו לפרוץ את השביל, יש פה מישהו ער שנמצא.
כאילו
לא
יכול... צריך נוכחות 24-7
כן,
במקום.
אחרת לא יישאר פה כלום.
מטורף.
וזה גם תולי כל שטח והסטטוס שלו, יש מקומות שהיה אפשר ישר להביא קרוון, אנחנו היינו צריכים לעלות עם מסעית, זה תלוי בהמון המון אישורים ודברים, ובסופו של דבר לא משנה, גם אם אתה עולה עם קרוון, אז אתה תצטרך סבלנות לדברים אחרים, כאילו סבלנות זה הדבר שאני למדתי פה, שאני מטבעי, אני לא בן אדם סבלן, גם בשמירה על השטח, זה דברים גם שלוקחים זמן, כאילו אתה מגיע לפה, תחשוב שלפני 5 שנים, כל ה-4,000 דונם האלה שמסומנים כאדמות מדינה, אף אחד לא הסתובב פה, אז לא היו רגילים לראות פה נוכחות יהודית, אנחנו באנו פתאום, יש פה נוכחות יהודית, לאט לאט גם השכנים מסביב מתרגלים לזה שיש פה נוכחות יהודית, ואנחנו הופכים להיות בעלי הבית, כאילו מחדש, וזה לוקח זמן, זה לא בשנה הראשונה.
איך את הופכת מאדם סטנדרטי, בורגני, שהוא רוצה הכל כאן ועכשיו, זה הדור שלנו, נכון. ככה אנחנו חיים, אתה רוצה נכון. משהו, אתה קופץ רגע למכולת, הכל כאן ועכשיו, כן? הכל בטלפון, הכל מיידי, אז איך קונים את התכונה הזאת של סבלנות?
אני עדיין לא אדם סבלן, כן? תמיד גם המתנדבים צוחקים עליי שכאילו, אני לא שהפכתי להיות איזשהו בן אדם סבלן, אבל אין לך ברירה, כאילו אין אופציה אחרת, גם אם אתה רוצה אחרת, אין ברירה, זה...
את לומדת על בשרך שזה לוקח זמן.
זאת המציאות, ואם נרצה או לא נרצה.
דיברת על האישורים, הבירוקרטיות, אני מנסה להבין מערך הכוחות פה, מי נגד מי, כי את מדברת על כאילו, הסיפור שאת מספרת הוא שבעצם את פה בשם המדינה.
נכון.
את שליחה של המדינה, והמדינה מבקשת ממך, חתמה איתך על חוזה, את שומרת על אדמות מדינה. קודם כל, מבחינת מעין התפיסה התקשורתית נקרא לזה ככה, הרווחת,
כן.
אנשי החוות והגבעות הם כאילו אנטי מדינה, זה כאילו, הם כאלה שעולים בניגוד לחוק, נכון. בניגוד לזה, אז תעשי לי סדר רגע בדברים.
יש איזשהו מהלך בשנים האחרונות של להיות יותר ממלכתיים, יותר ממוסדים, לעבוד בשיתוף פעולה עם הרשויות.
בשונה מהתקופה התחלתית, שנות ה-90, שהקימו גבעות בצורה בלתי חוקית וזה, אז את אומרת, יש מהלך של...
שהמדינה הזה, בסוף זה המון גופים, כן? אז יש גופים שתומכים יותר, יש גופים שפחות. אנחנו משתדלים לעבוד בשיתוף פעולה כמה שיותר עם כולם. אני יכולה להגיד לך שבשנה הראשונה, נגיד, המנהל האזרחי, הוא לא כל כך ידע איך להתייחס אלינו, היה לנו את האוהל שבנינו פה, הם אמרו לנו להרוס, אז הרסנו אותו, כאילו לא רבנו איתם, מה שהם אמרו לנו לעשות עשינו, למרות שזה היה גשם, אנחנו הורסים את האוהל בגשם, כאילו, וכל הציוד שלנו נרטב, כאילו זה כל מה שהיה פה, האוהל היה המטבח, המחסן, הכל נרטב, אנחנו הורסים את האוהל, כי ככה אמרו לנו לעשות, זה מה שאנחנו עושים.
אבל כשעלית לפה עם האוהל, עלית אחרי שבעצם כבר אז, עשית איזשהו חוזה.
נכון.
אז מישהו ידע
אז
שאת
זה
פה.
זה איזושהי סיטואציה מורכבת, כי יש לי פה חוזה מראה, אבל בעצם שטחי מראה, שטחים חקלאים, אתה לא יכול לבנות בהם בית. אתה לא יכול להפוך שטח חקלאי ל... אבל מצד שני, אם לא נהיה פה, לא יישאר פה כלום. אני לא יכולה לשים פה עדר ולגור בחרמש. לא יישאר לי פה כלום, אני חייבת לגור כאן.
כן.
יכול להיות שמבחינת הנוחות והמון חקלאים בגליל, בנגב, זה מה שהם עושים. יש להם את השטחי מרעה, הם גרים בתוך היישוב. לגור פה שנה שלמה בלי חשמל, בלי מים, בלי כלום, זה לא הדבר הכי נוח שיש, אבל אם אני לא אעשה את זה, לא יישאר לי פה כלום. ובסוף גם המינהל מבין את זה.
אז את אומרת שהם אמרו לכם להרוס את האוהל.
נכון.
תורף.
אחרי זה בנינו מחדש והם היו בסדר עם זה. היום הם ממש שמחים שאנחנו פה, כי אנחנו עוזרים להם. כל טרקטור שאנחנו רואים בשטח, כל דבר, אנחנו מדווחים להם, שולחים להם מיקום, מצלמים, אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה. והם רואים, בהתחלה כן, הם גם חששו, כי הם לא ידעו מי נמצא פה. והיום הם רואים שבסוף אנחנו עובדים איתם ביחד וזה טוב לכולם.
זה פלא, זה מעניין, כי באמת הנרטיב התקשורתי הוא לרוב של התנגשות, של המתיישבים או אנשי הגבעות, אנשי החוות, נגד המינהל האזרחי.
התקשורת, אפשר לקחת אותה בערבון מוגבל, התקשורת מציירת תמונה עצובה מאוד, המון הסתה נגד המתיישבים, נגד המתנחלים, כי אנשים באמת לא מכירים, אנשים לא יודעים. גם אנשים שחברים טובים שלי שגדלו איתי ביחד, גם אני, כאילו, היה לי באסוציאציה, נערי גבעות, כאילו, לא יודעת, זורקים אבנים על חיילים ועל ערבים, וזה פשוט מטורף, כאילו, איזה כוח יש לתקשורת, לצבוע הכל באיזשהו צבע מסוים. אנחנו פה בשליחות, אנחנו אוהבים את המדינה, אוהבים את הארץ, אוהבים את העם. מה שאנחנו עושים פה זה חשוב מאוד. אנחנו שומרים פה על אדמות מדינה, אם אנחנו לא היינו פה, הם משתלטים על האדמות האלה, וזאת מלחמה שאנחנו נלחמים אותה כבר, כאילו אנחנו באופן אישי כבר 5 שנים, מאז שהקמנו את החווה.
למה את קוראת לזה מלחמה?
זה פשוט, אתה חי במלחמה, אין, כאילו, תחשוב, אתה עובד קשה כל היום, שומר בלילה, כדי שלא יפגעו בך, כדי שלא יקנבו את העדר, קם בחמש בבוקר להוציא מראה, מטפל בהמלטות, מטפל בטלאים, בונה את המקום, סוף היום, שש בערב, יושב לשתות קפה, פתאום יש הצתה בשטחי מראה. מניח את הכוס קפה בצד, קופץ, הולך לחבות את ההצתה, חוזר אחרי כמה שעות, הקפה כבר קר, אז חיים פה בהמון, מצד אחד, אני אוהבת מאוד את החיים שלי פה, לא הייתי מחליפה אותם, יש פה המון שקט, המון טבע, המון חיבור לאדמה, ויש פה מלחמה.
כי מעבר למלחמת הקיום האנושית הרגילה,
החקלאות, שגם ככה חקלאות זה לא
כן,
קל.
שגם ככה לא קלה, כן. עוד מערימים עליך קשיים, כי בעצם התושבים פה באזור הפלסטינים כל הזמן מנסים לגנוב ולפגוע ולהשחית נכון. ולהציט. זה, מה, זה דבר שביום יום? זה דבר שהוא ברמה שבועית? מה?
טרור חקלאי זה דבר שקיים בכל המדינה. הצתות, חיתוכים של גדרות, גנבות. פה אתה מוסיף לזה עוד גם את העניין הביטחוני, את הפחד. אני יכולה להגיד לך שבתחילת המלחמה היו פה כמה אירועים, כאילו שמו לנו מטענים בשטח.
וואו.
70% מהתקציב של הרשות הפלסטינית מוקדש להשתלטות על שטחי C. ואתה רואה פה, אתה מסתובב בשטח, אתה רואה כל מיני מבנים באדמות מדינה, עם שלטים ולוגויים של הולנד ושל האיחוד האירופי ותרומות, כאילו תקציבים מטורפים לסלילה של דרכים ולהשתלטות על אדמות מדינה. הם גם אומרים לנו את זה בלי להתבייש, התושבים פה, כשהקמנו את החווה, ממש אנחנו נמצאים על רכס גבוה, מתחת לרכס, מתחת למסעית, בוואדי, שזה באמצע אדמות מדינה, היה שם ערבי מקפין ששתל זיתים. ממש ממש בהתחלה עוד, כאילו לא הכרנו את השטח ועוד לא הרגשנו פה בעלי הבית, אבל כן ידענו שזה באדמות מדינה בתוך השטח שלנו. ודיברנו איתו, והוא אומר, כן, שילמו לי בשביל לתת את העצים האלה באדמות מדינה. הוא קיבל תקציב בשביל לתת את העצי זית באדמות מדינה. אמר, אף אחד לא רואה את זה, זה בתוך הוואדי, החיילים לא רואים את זה, מהכביש לא רואים את זה, ככה כדי להשתלט על האדמות. אמר לנו את זה בפנים, בלי להתבייש, בלי להסתיר. הם אומרים את זה גם, אתה יודע, רק צריך להקשיב להם. אז הם מבחינתם משקיעים תקציבים ואנרגיות בשביל להשתלט על אדמות מדינה, להקים פה מדינה פלסטינית.
את חושבת שהמדינה פקחה עיניים? זאת אומרת, את מרגישה במגע שלך עם הגופים השונים, את אומרת, יש הרבה גופים, את חושבת שהם מבינים את זה? הם פועלים, הם תומכים במה שאת עושה, הם מבינים שיש צורך במהלך הציוני הזה?
אני חושבת שזה בא מלמטה, מהשטח. לאט לאט, ככל שזה בא יותר מלמטה, אז גם נגיד פה בשטח, אני יודעת שכל מיני השתלטויות פה, אני מדווחת לצבא, מדווחת למינהל, ובעצם אני מעוררת את העשייה. אם לא הייתי פה, אף אחד לא יודע מזה, וגם יכול להיות שלא היה אכפת, או יותר קל להתעלם, וככל אבל שיש יותר התעוררות מלמטה, אז כן, אז זה, יש גם התעוררות מלמעלה. וצריך לדעת לעבוד בשיתוף פעולה, אבל היום אני רואה נגיד במרחב שלנו, בעקבות זה שאנחנו פה, ואני רואה שהגופים משתפים איתנו פעולה, ואוכפים, ועובדים, ועושים את העבודה שלהם. אני יודעת שאם לא היינו פה, זה לא היה קורה. יש המון בכל מקום, המון בנייה בלתי חוקית, המון השתלטות, ואני חושבת שככה זה עובד בכל דבר. ככל שיש יותר, יש דבר שנקרא חוסר עניין לציבור. המון תיקים במשטרה, גם בנושא של טרור חקלאי, נסגרים מדבר שנקרא חוסר עניין לציבור. לציבור יש כוח, והגופים, יש להם תקציבים מוגבלים ומשאבים מוגבלים, וככל שהציבור יותר דוחף למשהו מסוים, אז גם הגופים שאחרים על זה ילכו לשם. מבחינתי, ברור שצריך לעבוד בשיתוף פעולה. אם אנחנו נעבוד, יש לנו את אותה מטרה בסופו של דבר.
יהיו שיחלקו על זה. יהיו כאלה שיגידו שהמטרה שלהם...
המנהל האזרחי, לצורך העניין, כן. זה גוף שאחרי על השטחים ביהודה ושומרון, התפקיד שלו זה לפקח ולמנוע בנייה בלתי חוקית, אוקיי? אני מבחינתי מעולה, בוא נעבוד ביחד, אני גם רוצה למנוע בנייה בלתי חוקית.
ואת מצליחה, וכשעובדים במשותף...
תראה, זה לא שיש 100% הצלחה, יש המון דברים שאנחנו רואים שלא עושים איתם כלום, אבל לאט לאט, שוב, סבלנות, כן?
סבלנות.
סבלנות והקשנות, וכן, לעבוד גם הפקח אחד שאמרתי לך, שבשנה הראשונה אמרנו לפרק את האוהל, ישבנו איתו פה לכוס קפה.
אחרי הזמן.
לא.
באותו זמן שהוא היה.
יום אחרי זה שהוא בא, אנחנו בגשם, עשינו איזשהו מחסה קטנצ'יק, וישבנו איתו על כוס קפה, ולא רבנו איתו.
מדהים, זה באמת מרגש לשמוע את זה, כי באמת לרוב שומעים את החיכוכים ואת ההתנגשויות.
יש, זה קיים, אבל זה גם...
זה יפה לשמוע שיש דרך אחרת.
יש דרך אחרת, וגם בתקשורת אוהבים להציף דווקא את הדברים האלה. אז זה לא תמיד ככה.
אמרת מקודם, בא מלמטה, וזה מהשטח, כאילו שאנשים מעוררים את הקריאה למשהו, וזה, את יודעת, אחרי השביעי באוקטובר, זה דבר שראינו אותו לא פעם, שבעצם המדינה הרבה פעמים לוקח לה זמן עד שהיא מגיבה, עד שהיא מתעשתת, נכון. עד שהיא מבינה מה קורה.
נכון.
ויש לנו אחריות, אנחנו
אחריות
כאזרחית.
אזרחית, לגמרי.
כציונים, כאנשים שיש להם אידיאולוגיה, לבוא ולעשות את המעשה ולקרוא את הקריאה, ולכן אני מבין ממה שאת מספרת, שיש חשיבות, שזה באמת ככה, זה לא קלישאה, יש חשיבות לכל אדם.
נכון, חד משמעית, אחריות אזרחית. אפשר להגיד, המדינה אשמה, המדינה לא עשתה, חייבים לי, עשו לי, בסוף המדינה זה אנחנו. במיוחד מדינת ישראל, מדינת היהודים, הקמנו אותה בעשר אצבעות, כל כך הרבה אנשים שבאמת, היום זה מורגש יותר מתמיד, כאילו מקריבים את החיים שלהם בשביל המדינה הזאת, המדינה זה אנחנו, וזה מה שאנחנו נהפוך אותה להיות.
ואני רוצה רגע לדבר על העניין הבירוקרטי, האישורים, התהליך עצמו. במה הוא כרוך? זאת אומרת, יש חוזה מראה מול מי? מה, איפה? יש, אתה נכנס לאתר, כותב חוזה מראה, מה קורה?
החוזה שלנו מול החטיבה להתיישבות, שהם גם הגוף שבעצם אחראי על השטחים, ביהודה ושומרון, כאילו, בעצם גוף מתווך בינינו לבין המינהל, אפשר לקרוא לזה ככה. אני אגיד לך שכשהשטח פה, כמה שנים לפני שאנחנו הקמנו את החווה, חיפשו זוג שיהיה פה. היה שתי זוגות לפנינו שהיו אמורים לעלות, וזה לא יצא לפועל, כל אחת מהסיבות שלה. וכשאנחנו נכנסנו לתמונה, כבר ממש היו בלחץ שמישהו יעלה לכאן. אנחנו באנו כשכבר כל החוזים היו קיימים. היינו בטוחים שזה תהליך באמת שייקח זמן. אמרנו, יהיה לנו שנה לטייל ולעשות דברים, אמרו לנו, לא, בואו עכשיו, תעלו. לכן עלינו באמצע החורף, בלי כלום כמעט, בלי ניסיון גם, כאילו, קפצנו למים.
אז ברגע שחתמת את החוזה ואת עלית לשטח, מבחינתך המשימה שלך זה שמירה על השטחים.
כן.
ויש לך, כמו שאמרת קודם, זכות וחובה לצאת למראה כל יום, ובאופן הזה את... בעצם נוכחת בשטח ויודעת לדווח על בנייה בלתי חוקית, על כל פעילות שהיא פוגעת.
כן, גם לשמור על השטח, אבל מבחינתי, השמירה על השטח זה כאילו כפו עלינו, את הצורך הזה לשמור על השטח בכללי, בכל המדינה, אבל אני חושבת שיש ערך לחיבור לאדמה, גם אם לא היה לנו עכשיו איזשהו אויב או איזשהו מישהו שנלחם בנו, כעם, לחזור לאדמה, חזרנו לארץ, לחזור לארץ באמת, להיות מחוברים אליה, להסתובב פה במרחבים, לגור בתוך, כאילו, בתוך הבית ולהגיד כל זה שלי, אבל בחיים לא דרכתי פה, צריך להסתובב, לצאת החוצה, לצאת למרחב, לחזור גם לעבודות האדמה. מבחינתי אני רואה בזה ערך מעבר לשמירה על השטח, עצם החיים עם חיבור לאדמה, וגם חיבור של נוער, מלא בני נוער מגיעים לפה להתנדב. אני רואה מה זה עושה לחבר'ה, כמו שאמרת, הדור של היום, הכל מהיר, הכל זה, מגיעים לחווה, עושים דברים שלא רגילים לעשות, פתאום לקום מוקדם, לצאת למראה, גם בגשם, גם בגשם.
לקום מוקדם לנוער, זה באמת.
אתה יודע מה זה, בשביל בחור צעיר, כאילו שבא מהישיבה, לבוא לפה, יורד גשם, מה, אני עכשיו יוצא למראה? כן, מה לעשות? צריך לצאת למראה. פתאום ההבנה הזאת היא שיש לך אחריות, ושהמסירות, מה שזה, זה לדעתי בונה בנפש המון המון דברים, זה מאוד מדהים לראות את זה, וזה עושה טוב. אני רואה שזה עושה טוב לחבר'ה שנמצאים פה, רק להיות בטבע ולעבוד, פתאום לחזור לאיזשהו משהו כזה שלא קיים היום, זה מדהים.
צריך להבין אבל שיש הרבה אנשים שהם שומעים אותנו ואומרים, וואלה, אני מזדהה עם כל המהלך, אבל אני לא
יעזור
את פתח תקווה ויבוא להיות חקלאי.
כן.
אבל כן הייתי בא יום בשבוע או יום בחודש או יום... איך עושים את זה? אז אני מבין שאתם נעזרים הרבה במתנדבים.
נכון. אז באמת... כל אחד יכול לעזור בדרך שלו, לקחת חלק, להיות שותף. כל המתנדבים שלנו, 90%, 99% מהם, מהמרכז. כאילו רעננה, כפר סבא, פתח תקווה, ירושלים. אצלנו בחווה פעם ראשונה שמוציאים מראה, פעם ראשונה שעושים את הדברים האלה. כמו רוב בני אדם שבדרך כלל לא עושים את הדברים האלה. ואפשר לבוא לעזור בשמירה בלילה. אפשר לבוא לכמה שעות, לעזור לתת יד בעבודות בחווה. באמת יש המון המון דרכים לקחת חלק. גם אם אתה לא עכשיו משנה את כל החיים שלך, מהקצה לקצה, נוטש את הבית, נוטש את הכל, אפשר לבוא לקחת חלק. גם אנחנו, לפני שהקמנו את החווה, היינו מתנדבים אצל כל מיני, בכל מיני חוות אחרות. גם במלחמה עכשיו, לא כולם במילואים, ואנשים רוצים לעזור ועוזרים. אז יש אנשים שמבשלים לחיילים, ואנשים רוצים את הדרך לעזור. אז מי שזה חשוב לו ורוצה לקחת חלק, מוזמן בשמחה, יש לנו דף פייסבוק, גם המספר שלי נמצא שם, אז מוזמנים בשמחה.
כשהגעתי לפה, אז כאמור, עברתי בשביל קילומטר 200 של שביל קורקר בוצי, נכון. בעקבות הגשמים הרבים, ואיך שנכנסתי בשער החווה, ראיתי כיתוב גדול, קום והתאהב בארץ.
כן.
למה בחרתם במילה להתאהב?
ככל שאתה מכיר את הארץ יותר, אתה אוהב אותה יותר. ככה זה בחיים, בכל דבר. אז אתה נמצא פה, גם אנחנו, אני אגיד לך שאני לא הכרתי את האזור הזה, גדלנו בקרני שומרון, אנחנו פה בצפון השומרון, לא הייתי פה אף פעם לפני שהקמנו את החווה, וגם אני לומדת להתאהב במקום הזה, להרגיש פה בת בית.
רציתי לשאול, כי ראיתי בדף פייסבוק שלכם, שיש לכם איזשהו אולם אירועים, משהו ש...
כן, אז גן אירועים, לא אולם.
גן.
אנחנו עושים אירועים פה בחווה, החלטנו בשנה האחרונה באמת לפתח את התחום הזה, עשינו פה כמה חתונות, כמה אירועים, היה מדהים, ממש מרגש לראות פתאום באמת 500 אנשים שמגיעים לפה, תחשוב, בשגרה אנחנו גרים פה לבד, מגיעים לפה 500 אנשים מכל הארץ, נוסעים בשביל הזה של הקילומטר 200 בין העצי יער, מבינים שהם הגיעו למקום אחר, בהתחלה קצת שוק, ואז פתאום רואים את הנוף, את המרחבים, וזה מרגש ברמות, פתאום יש פה שמחה ומוזיקה וחתן וקלה וחופה, זה מדהים, ויש פה קסם מיוחד של הטבע, שזה בעיניי התפאורה הכי יפה שיש, הגבעות מסביב והעצים.
חייב לומר שקשה לתאר במילים באמת את היופי של המקום, זה צריך לבוא לראות בעין, זה... בזמן שאנחנו כרגע מקליטים את הפרק, הכל פה ירוק, הכל פה ריח, זה... הטבע קורא לך לחבק אותו ממש.
אנחנו יושבים על רכס גבוה והכל פתוח מסביבנו, ויש גם יער שמקיף אותנו, ואנחנו משקיעים באמת במקום כדי שיהיה אפשר לעשות בו אירועים, ציוד, שולחנות, כיסאות, שירותים, תאורה, מי שרוצה חתונה שהיא בעבירה של עם כל הטבע, אבל מצד שני, הכל נמצא כאן.
אז לסיום רציתי לשאול, מה התקוות והחלומות שלך לחוות אל נווה 5 שנים מהיום?
בקטע ההתיישבותי שבאמת נצליח לייצר פה שינוי משמעותי ולהמשיך אותו הלאה, להתרחב, שיהיה לנו פה בית, אנחנו כבר 5 שנים גרים במסעית, כן, שמה זה...
גדול.
כן, זה מטורף, זה מטורף, הם 2 ילדים גרים במסעית, אז כן, בית, יציבות, שהחווה תעבוד טוב, שהעדר יעבוד טוב, שיהיה פה אירועים, שהמקום יפרח, ושיהיו המון המון אנשים שיבואו לבקר כאן ולהתחבר למרחב.
זה הצחיק אותי נורא כשאמרתי את הבית, כי אפשר לקבל את הרושם שאת גרה בחווה, זה לא מעניין, תחבוץ, לגור במסעית, באוהל, אבל... זאת אומרת, זה כן מעניין אותי,
שמה,
כן
זה,
הייתי רוצה
זה,
בית.
אני אגיד לך, זה הדבר הכי קשה, באמת. כן. מכל הבחינות, מבחינה משפחתית, זוגית, מרחב אישי שלנו, שפיות.
כן.
אז זה נראה לי אחד הדברים, אחד האתגרים, זה שאנחנו כבר 5 שנים בלי בית, ואיפה שאנחנו יושבים עכשיו, במועדון, במטבח, את כל הארוחות בעצם אנחנו אוכלים עם המתנדבים. הכל ביחד עם מי שנמצא פה,
ממש קיבוץ.
ממש קיבוץ. זה נחמד, זה כיף לפעמים, זה גם עושה המון טוב, אבל צריך את ה...
מרחב הפרטי.
את הבית, כן. כן. בית קבע זה גם משמעותי, לא לגור במסעית על גלגלים, לגור בבית קבע, להגיד זה...
קביעות.
כן, אנחנו פה ואנחנו נשארים, כאילו.
אז אני מאחל לכם שזה יקרה בהקדם, ואני רוצה להגיד לך תודה על הפרק הזה.
תודה רבה לך.
ואני מזמין את כל מי שמקשיב לפרק הזה, בערך 10 דקות נסיעה מחריש.
כן.
ממש, אנחנו נוסעים בכביש הזה 10 פעמים,
ממש
ומעולם לא נכנסתי.
ממש קרוב לכביש 6, חריש זה על כביש 6.
ממש, זה קרוב, פשוט לכתוב בווייז חוות אל נווה.
נכון.
אפשר גם להתקשר לבתי לפני כן ולתאם איתה, אבל גם אם לא, פשוט להגיע לפה ומסתובבים, רואים את המקום, נהנים, עושים קפה.
כן, כוס קפה עלינו, בכיף. הנוף גם עלינו, מוזמנים בשמחה.
ושניקח השראה מתוך הדברים שדיברת, באמת כל אחד במקום שלו, לראות מה התפקיד שלו בדור הזה ובתקופה הזאת, כי לכל אחד יש תפקיד, וכמו שאמרת מקודם, זה בא מלמטה. אנחנו צריכים להפסיק לחכות שדברים יבואו מלמעלה, שמישהו יעשה אותם בשבילנו. אנחנו צריכים לקום ולהיות המעשה עצמו.
לגמרי. לקחת אחריות על מה שקורה כאן במדינה.
תודה רבה.
תודה רבה.
האזנתם להסקט חוצה שומרון. אני הייתי אביחי פרץ. אם אהבתם את הפרק, הוסיפו את ההסקט לרשימת ההשמעה שלכם. נתראה בפרק הבא של מסע חוצה שומרון.